step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 392. על דיכאון ותרופות נוגדות דיכאון.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
אני לא יכולה להגיד לך, זה תחושות של אימא. אני גם זוכרת שיחה עם אחותי, שהיא אשת מקצוע, ואמרתי לה, טלי בדיכאון. אני ממש זוכרת את השיחה הזו איתה, והיא אמרה לי, טלי, מה את בלבלת במוח? אין מצב. אמרתי לה, אני אומרת לך, היא לא כמו אתמול, זה היה בדצמבר 2013.
זו עירית ברקן, טלי. ביתה בת ה-12 של עירית, סבלה באותה התקופה מקשיים נפשיים לא פשוטים.
טליה שחתה, ואני זוכרת אותה באימונים, שוחה מדהים, ומגיעה לתחרות ולא מתפקדת. זאת אומרת, הגוף בכלל לא יכול היה הנפש בכלל לא יכולה להתמודד, למרות שבגוף היו יכולות. אצלי זה הדליק ממש נורא אדומה.
ואכן, תחושת הבטן של עירית התבררה כנכונה. זו טלי עצמה, היום בשנות ה-20 לחייה.
ברגע שחזרתי לטיפול פסיכולוגי, אז באמת המטפלת שלי אמרה, אוקיי, כנראה משהו פה לא מספיק. אני חושבת שהיא פנתה אז להורים שלי ואמרה שצריך פסיכיאטר, שאני צריכה לראות פסיכיאטרית, ושאולי צריך פה איזושהי התערבות תרופתית, ועוד איזושהי דעה מקצועית רפואית, ובאמת הלכתי לפסיכיאטרית, ושם זה טיפול שהוא קצת אחר מפסיכולוגי. והיא מאוד מהר עלתה על זה והבינה שאני חושבת נכון שיש פה איזה משהו שמצריך טיפול תרופתי, והתחלתי טיפול תרופתי לדיכאון, לחרדות.
תרופות נוגדות דיכאון הן היום הקו הראשון במאבק נגד דיכאון קליני, ולכן אין פלא שברגע שהובחנה טלי כלוקה במחלה, היא החלה לקבל טיפול תרופתי.
אנחנו קיווינו שיתקבל איזה תרופה, והפסיכיאטרית, הכדורים יעזרו, ואנחנו חוזרים לשגרה.
אני חושב שאפשר להזדהות עם תקוותיהן וציפיותיהן של טלי ועירית מהטיפול התרופתי. אנחנו רגילים לכך שכשאנחנו חולים או סתם מרגישים לא טוב, אנחנו לוקחים אנטיביוטיקה או משכך כאבים, ובתוך כמה שעות, או אולי כמה ימים לחולה יותר, הכל מסתדר. קסם, כפי שכינתה זאת טלי. אבל זה ממש לא מה שקרה.
היו לה מחשבות אובדניות, וסימנים שהיא לא רוצה לחיות יותר, היא הייתה דוקרת את עצמה, חותכת את עצמה, כל מיני כאלה. אז אנחנו ליווינו אותה 24 שעות, לא נתנו לה להיות לבד.
ישנו איתי בהתחלה.
ישנו את התקופה לא קצרה בחדר, עשינו תורנות, ממש תורנות לילה, ובסופו של דבר, זה הייתה גם עם החלטה עם טלי, וגם עם הפסיכיאטרית, וגם עם הפסיכולוגית, שכדאי להשפז, למצוא מקום משפוזי, להביא אותה כדי שיעזור לה להגיע למקום אחר, שהיא תוכל לחזור לאיזושהי שגרת חיים.
דיכאון קליני היא מחלת הנפש הנפוצה ביותר בעולם המערבי. לא פחות מ-7% מהנשים בישראל ו-4% מהגברים ילקו בה במהלך חייהם. הנזק הכלכלי כתוצאה מדיכאון נעמד בארצות הברית לבדה בלמעלה מ-100 מיליארד דולר בכל שנה, ועוד לא אמרנו כלום על המחיר הכבד שמשלמים בני משפחותיהם וחבריהם של הלוקים בדיכאון כחלק מהנזק הסביבתי של המחלה הזו. אין פלא אם כן שב-70 השנים האחרונות תרים החוקרים בקדחתנות אחר תרופה לטיפול בדיכאון, אבל למרות כל המאמצים ולמרות שהיו לא מעט פריצות דרך מרתקות במחקר, עדיין לא הצלחנו למצוא מזור למחלה הזו שגורמת לסבל כה עז לחולים ולבני משפחותיהם. מדוע? מה הופך את הדיכאון לאתגר כה גדול עבור הרפואה המודרנית, ומה תומן בחובו העתיד לגבי הטיפול במחלה? אלה יהיו השאלות שיעמדו במרכז הפרק הזה. עם השם עירית ברקן מצלצל לכם מוכר, זה כנראה מכיוון ש...
בתחילת שנות ה-80 הייתי אלופת ישראל, שיאנית ישראל במשחי הגב. הצגתי את ישראל בתחרויות בינלאומיות.
אומרים ששחייה מקצוענית דורשת חוסן נפשי גבוה במיוחד, אבל ספק אם האימונים של עירית הכינו אותה למסע היסורים שהיא תעבור לצד ביתה.
טלי ילדה לפני גיל בית ספר, הייתה שובבה ועליזה ורוקדת הרבה ושמחה, עם ראש מלא מלא טלטלים ועיניים בהירות גדולות, ובאמת החרדות באמת התחילו ממש בכיתה ב', ממש בגיל הצעיר, עם המעבר מהחטיבה הצעירה לכיתה ב', שהיה לה לא פשוט, ובאמת הוצפה בהמון חרדות, שבאמת התבטאו ולהסתכל על לרוקן את כל התיק ולהחזים חזרה, ובבוקר עוד פעם לרוקן את כל התיק ולהחזיר הכל חזרה, ואם משהו לא יבוא והיא לא תכין שיעורי בית, או היא תשכח איזה חפץ או מחברת, זה יירשם לבתיק האישי, ואז תבוא המשטרה, באמת מין סנריו כזה של סיפור כזה, המון הקאות בבוקר, אפילו היו שתי הקאות, אחת בבית, אחת בדרך, לבית ספר, היא הבת הצעירה, זה לא היה עם האחיות שלה, זאת אומרת, זה די מהר, הדליק נורה, והבנו שיש פה משהו שונה.
טלי ברקן.
אני זוכרת את עצמי ילדה פוחדת, ממש, כאילו... הולכת על ביצים, כשיש המון דברים שמלחיצים אותי או מדהיגים אותי, ואני מתעסקת בדברים שאני לא מורה להתעסק בהם אולי באיזשהו מקום. המון מחשבות ופחדים על כל מיני סיטואציות של ילד ביומיום, בית ספר, ניקיון, אפילו דברים כאלה. בית ספר בשבילי היה התמודדות שהיא מאוד קשוחה ומלווה בהמון... פחד מלשכוח אפילו עפרונות או את המחברת, ולבדוק 3 פעמים שיש לי את כל הדברים באלקוט ואת כל הדברים בקלמר, ושכל התושים עובדים.
עירית ובעלה החליטו לפנות לייעוץ מקצועי, ובכיתה ד' הופנתה טלי לטיפול פסיכולוגי.
זה נתן לי, זה היה לי כלי מאוד טוב. למעשה בסוף היסודי כבר סיימתי טיפול, כי הייתי במקום טוב.
אבל אז...
ואז עברתי לחטיבה, ובחטיבה יש הרבה שינויים, עוברים כיתה, עוברים בית ספר. אני גם שחיתי כמו אימא, והייתי באמת גם במסגרת מאוד אינטנסיבית של שחייה. זה היה הרבה אימונים, וגם הייתי בבית ספר באיזה כיתת מצטיינים. אז נוצר המון המון איזשהו וקום של המון לחץ, ואז לאט לאט נהייתי חולה, חולה פיזית, הרבה. פה דלקת גרון, שם כאב ראש, פה חום, עוד פעם חום, וכאבי בטן, ולאט לאט השגרה משתבשת. אז היו המון קשיים של זה, ובסוף היה לי תקופה שחשבו שאולי יש לי אפילו מחלת נשיקה, והתקופה ארוכה שלא לא הגעתי. אני חושבת איזה חודש.
לכאורה היה מדובר באוסף של מחלות אקראיות, שבמקרה תקפו את טלי בזו אחר זו. אבל לעירית שהכירה את ביתה, הייתה תחושת בטן חזקה שמדובר במשהו אחר לגמרי. כפי ששמעתם בפתיחה, היא התעקשה על חזרה לטיפול פסיכולוגי, שבסופו של דבר הוביל לאבחון הנכון. אנחנו לא יכולים לכעוס על אנשי המקצוע, על שלא זיהו את הדיכאון שהלך והשתלט על נפשה של טלי בת ה-12. מדובר באחת המחלות המאתגרות ביותר לאבחון, במיוחד במקרים של דיכאון קל או בינוני. התסמינים הנפשיים העיקרים של המחלה, עצבות, הערכה עצמית נמוכה ומחשבות שליליות ופסימיות, הן תופעות שכמעט כולנו חווים בשלב כזה או אחר של חיינו, למשל בעקבות פרידה, אובדן של אדם יקר או תקופה קשה בעבודה. זו אולי אחת הסיבות לכך שרוב הלוקים בדיכאון פונים לראשונה לרופא שלהם דווקא בגלל התסמינים הפיזיים של המחלה. כשהיא ישנה, כאבי ראש, כאבי שרירים, עייפות, שינויים בתיאבון או בעיות בדרכי המעיים. איש לא יודע להסביר במלואו את הקשר בין התסמינים הפיזיים והנפשיים של הדיכאון, אבל הניסיון המצטבר לימד את הרופאים שככל שהחולה מדווח על מספר גבוה יותר של תסמינים גופניים, כך גדל הסיכוי שהוא או היא לוקים למעשה בדיכאון קליני. דיכאון יכול להיות חד פעמי או לתקוף את החולה בגלים, ובחלק לא מבוטל של המקרים הוא יחלוף מעצמו בתוך מספר חודשים. אבל לרוע המזל, לרופאים אין דרך להבחין בין דיכאון חולף לדיכאון ממושך יותר. הדיכאון מלווה את המין האנושי מאז שחר ימי ההיסטוריה. אפשר למצוא אזכורים של המחלה בטקסטים בבלים, מצריים וסינים עוד מהאלף השני לפני הספירה. היוונים והרומאים כינו את המחלה בשם מלנקוליה, אבל האופן שבו תיאר אותה הרופא היווני הקדום גלנוס לא משאיר מקום לספק שמדובר באותו הדיכאון שמוכר לנו כיום. ציטוט, למרות שכל חולה מלנקולי מתנהג מעט אחרת מלוקים אחרים במחלה, נדמה שכולם מלאים בפחד ובייאוש. הם אינם מסוגלים ליהנות מהחיים, שונאים אנשים אחרים, אבל לא כולם מבקשים למות. באופן מעט מוזר, חלקם מפחדים מהמוות ומבקשים למות בעת ובעונה אחת. סוף ציטוט. עשרות ואולי מאות טיפולים שונים נוסו לאורך ההיסטוריה. טקסים דתיים לגירוש השד המסתורי שהשתלט על נפשו של החולה, הקזת דם וחוקנים כדי להיפטר מעודף של מרה שחורה שאולי הצטברה בגופו, טבילה במים חמים, טבילה במים קפואים, קשירה, הרעבה, מכות, שום דבר לא עבד. ככל שהתקדמה הרפואה, כך הפכו הטיפולים הניסיוניים לקיצוניים יותר, כמו למשל לובוטומי, חיתוך פיזי של העונה הקדמית של המוח, ושימוש בסמי הרדמה חזקים כדי להכניס את החולים לתרדמת למשך ימים שלמים. ועדיין שום דבר לא עבד. ואז ב-1951 התרחשה פריצת הדרך הראשונה. שורשיה של ההצלחה הזו תמונים, אולי תופתעו לשמוע, בנחישותו של אדולף היטלר למרר את חייהם של תושבי לונדון בזמן מלחמת העולם השנייה. טילי ה-V2, שאלפים מהם שוגו על בירתה של בריטניה, הונעו בדלק בשם הידרזין, ובתום המלחמה נותרו לגרמנים טונות רבות של החומר הזה שלא היה בו כל שימוש. מכיוון שמחקרים קודמים העלו שהידרזין עשוי לשמש כחומר גלם טוב עבור יישומים רפואיים, חילקה הממשלה הגרמנית את ההידרזין העודף שהיה ברשותה לחברות רפואיות, כדי שיפתחו בעזרתו תרופות חדשות. אחת החברות שקיבלה את ההידרזין הייתה חברת התרופות השוויצרית הופמן לרוש, שפיתחה תרופה ניסיונית לטיפול בשחפת בשם איזוניאזיד. בשנת 1951 קיבלו את התרופה החדשה צמד חוקרים אמריקנים, ארווין סליקוף ואדוארד רוביטזק, שניסו אותה על חולי שחפת סופניים בבית חולים בסטאטן איילנד. האיזוניאזיד התבררה כיעילה מאוד בטיפול בשחפת, אבל סליקוף ורוביטזק הבחינו גם בתופעת לוואי מעניינת. ציטוט, עירור כללי ועדין. החולים מפגינים מרץ מחודש, ולעיתים עד כדי יצירת בעיות משמעת. סוף ציטוט. המילים בעיות משמעת הם, כפי שאולי אתם יכולים לנחש בעצמכם, ביטוי מכובס ליצר המיני המחודש שהתעורר אצל מי שקיבלו את התרופה הניסיונית לצד רוממות נפש ושמחת חיים מחודשת. החולים רוקדים במסדרונות, כתבו סליקוף ורוביצק. השיפור במצב רוחם של החולים היה מורגש במיוחד, מכיוון ששחפת ודיכאון, ידעו כבר הרומאים הקדמונים, הולכים יד ביד. עד כדי 70% מחולי השחפת לוקים גם בדיכאון קליני. ואולי זו גם הסיבה להתעניינות של סליקוף ורוביצק בשיפור במצב רוחם של החולים. בתחילה שיערו החוקרים כי השיפור במצבם הנפשי של המטופלים נבע מעצם ההטבה בתסמינים של השחפת, שהרי ברור שמי שכבר אין לו שחפת נעשה מאושר יותר. אבל אז הם הבחינו שהמטופלים שהפסיקו לקבל את האיזוניאזיד שבו לסבול מדכדוך ועצבות, למרות שהם כבר נרפאו מהשחפת עצמה. הגילוי הזה הוביל אותם למסקנה שהאיזוניאזיד משפיע על הדיכאון ללא קשר לשחפת, מסקנה שאוששה על ידי מספר רופאים אחרים שערכו ניסויים דומים. זו הייתה פריצת דרך רפואית אדירה, והופמן לראש החלה לשווק את האיזוניאזיד לצד פעילותה כנגד השחפת, גם כתרופה נוגדת דיכאון. אבל לרוע המזל, בתוך שנים ספורות התברר כי היא גורמת לתופעות לוואי חמורות. עלייה משמעותית בלחץ הדם, כאבי ראש, סחרחורות, נימול בידיים והתכווצויות שרירים. תופעות הלוואי האלה הביאו לכך שב-1961 הוסרה התרופה מהמדפים והשימוש בה הופסק. אבל למרות שהאיזוניאזיד לא הוכיח את עצמו כטיפול אפקטיבי בדיכאון, הוא בהחלט גרם לשינוי תפיסתי משמעותי אצל הפסיכיאטרים. עד אותו הזמן, התרופות במרכאות היחידות בארגז הכלים של הפסיכיאטרים לטיפול בדיכאון היו סמים כדוגמת אופיום ואמפטמינים. אבל אלה לא היו תרופות במובן המקובל של המילה. הן רק אישרו על המטופלים רוגע זמני מאוד, במחיר של חוסר תפקוד וסכנה מוחשית להתמכרות קשה ואפילו למוות ממנת יתר. האיזוניאזיד לעומת זאת, אפשרה לחולים לחזור לתפקוד כמעט נורמלי. ויותר מכך, האיזוניאזיד גם סימנה כיוון מחקר חדש לגמרי לגבי המנגנון הביולוגי שגורם לדיכאון. קבוצה מסוימת של כימיקלים במוח שמכונים נוירוטרנסמיטורים מונואמינים, או מוליכים עצביים בעברית תקנית.
היי, קוראים לי אלמה.
ואני טוסט.
ואנחנו רוצים להזמין אתכם, ילדים.
מבוגרים.
להאזין לפודקאסט חדש בשם אלמה וטוסט הולכים לאיבוד.
זה סיפור הרפתקאות מוזיקלי שבו אלמה יוצאת למסע חיפושים בעקבותיי, כלבה המתוק.
שאיכשהו פשוט נעלם רגע לפני חגיגת יום ההולדת שלי.
בדרך אלמה מגלה מה חשוב לה באמת.
וחייבת להציל את טוסט מתסבוכת איומה.
חפשו אלמה וטוסט הולכים לאיבוד באפליקציית ההסקטים המועדפת עליכם.
להתראות.
כדי להסביר את המנגנון הזה, בואו נתאר ראשית כל את האופן שבו מתקשרים תאי העצב במוח, הנוירונים זה עם זה. נוירון טיפוסי נראה כמו תמנון בעל אלף שרות. יש לו גוף מרכזי שבו נמצא גרעין התא ומערכות בסיסיות נוספות, ומתוך הגוף המרכזי הזה יוצאות המוני שלוחות דקות וארוכות שהן קווי התקשורת של התא אל הנוירונים האחרים שבסביבתו. אחד מקווי התקשורת האלה הוא האקסון, שהוא קו התקשורת שדרכו עובר המידע שיוצא מן התא, מידע שמיוצג על ידי פולסים חשמליים שנשלחים מגוף התא ונעים לאורך האקסון, כמו מכונית שנוסעת בתוך מנהרה. אבל המנהרה, מסתבר, חסומה. כשאקסון מגיע קרוב לנוירון אחר, הוא לא נוגע בו ישירות, אלא ישנו רווח זעיר בין כמה עשרות ננומטרים, המכונה סינפסה, שמפריד ביניהם ולא מאפשר לפולס החשמלי לעבור מהנוירון השולח אל הנוירון המקבל, כמו רווח בין שני רציפים מקבילים בתחנת רכבת. אבל אם אותות חשמליים לא יכולים פיזית לעבור בין הנוירונים, כיצד בכל זאת מעבירים הנוירונים מסרים ביניהם? כאן נכנסים לתמונה הנוירוטרנסמיטרים המונואמינים. כשהפולס החשמלי מגיע אל קצה האקסון, קצה המנהרה, הוא גורם לאקסון להפריש אל הרווח שבין הנוירונים מולקולות מסוימות. אלו הם הנוירוטרנסמיטורים. המולקולות האלה מתפשטות בתוך הרווח של הסינפסה, כמו טיפת צבע שמתפשטת בתוך כוס מים, עד שהן מגיעות אל הגדה השנייה של הסינפסה. שם, בנוירון המקבל, הן מוצאות קולטנים שמתאימים להם כמו מנעול שנכנס לתוך מפתח. ברגע שנוירוטרנסמיטר נצמד לקולטן שמתאים לו, הוא גורם לתגובת שרשרת שבסופו של דבר מביאה להיווצרותו של פולס חשמלי חדש בתוך הנוירון המקבל. אבל כאן אנחנו ניצבים בפני בעיה. אם הרווח שבין הנוירונים מלא בנוירוטרנסמיטורים, המולקולות האלה יפגשו שוב ושוב בקולטנים שבצידה השני של הסינפסה, כמו מישהו שלוחץ על מקש במקלדת ולא משחרר אותו. במקום שיווצר פולס חשמלי בודד בנוירון המקבל, הכפתור הלחוץ הזה יגרום לעוד פולס ועוד פולס ועוד אחד ועוד אחד. מה עושים? איך גורמים לנוירוטרנסמיטרים שבסינפסה להפסיק לעורר את הנוירון המקבל? הפתרון טמון במספר מנגנונים שדואגים לסלק את הנוירוטרנסמיטרים מהסינפסה ברגע שעשו את פעולתם. אחד המנגנונים האלה, שרלוונטי לעניין שלנו, הוא אנזים בשם מונואמין אוקסידז, שתפקידו לפרק את הנוירוטרנסמיטורים העוטפים, ולנקות במרכאות את הסינפסה שבין הנוירונים, כך שהיא תהיה מוכנה לקבל פרץ חדש של נוירוטרנסמיטורים ברגע שיגיע פולס חשמלי נוסף. אם תרצו, המונואמין אוקסידז הוא זה שדואג לסלק את האצבע שלוחצת על מקש המקלדת, כדי שאפשר יהיה ללחוץ עליו שוב בפעם הבאה. האיזוניאזיד מסתבר פועל על המונואמין אוקסידז הזה. הוא מעכב את פעולתו ומונע ממנו לפרק את הנוירוטרנסמיטורים שבסינפסה. זה גם המקור לשם הכללי של הסוג הזה של תרופות, MAOI, קיצור של מונואמין אוקסידז אינהיביטור. התובנה הזו גרמה לחוקרים להזדקף בכיסאותיהם. אם כשאנחנו משבשים את פעולתו של האנזים שמפרק את הנוירוטרנסמיטורים, ואז רואים שיפור ברור בדיכאון, זה אומר שיש קשר בין נוירוטרנסמיטורים לדיכאון. ומכאן צמחה בפעם הראשונה בהיסטוריה השערה מדעית אמיתית לגבי מקורה של מחלת הדיכאון. השערת המונואמין. תחשבו על זה רגע, זה מאוד פשוט. האיזוניאזיד מפריע לאנזימים לסלק את הנוירוטרנסמיטורים, והם הולכים ומצטברים בתוך הסינפסה כמו פח השפע שאף אחד לא מרוקן אותו. הסינפסה מתמלאת בעוד ועוד נוירוטרנסמיטורים, עד שלפתע, בום, אין דיכאון. זה אומר שאולי הבעיה שהובילה לדיכאון הייתה שלא היו מספיק נוירוטרנסמיטורים בתוך הסינפסה. וההשערה פורצת הדרך הזו קיבלה משנה תוקף בעקבות שלוש תגליות נוספות בערך באותו הזמן. הראשונה הייתה מחקר של רופא שוויצרי בשם רונלד קון, שהעניק למטופליו חולי הדיכאון תרופה ניסיונית נוספת בשם אימיפרמין. האימיפרמין פועל גם כן על הנוירוטרנסמיטורים שבמוח, אבל מנגנון הפעולה שלו שונה לגמרי. לא ניכנס כרגע לפרטים הטכניים, אבל בשורה התחתונה, גם האימיפרמין גורם לעלייה בריכוז הנוירוטרנסמיטורים בתוך הסינפסה, בדיוק כמו האיזוניאזיד, וההשפעה שלו על חולי הדיכאון הייתה גם כן דרמטית באותה המידה. ציטוט, החולים נראים יותר שמחים. קולותיהם, עד כה חלשים ונדכאים, נשמעים כעת רמים יותר. הם תקשורתיים יותר, והאנחות והבכי נעלמו. הדיכאון שבא לידי ביטוי בעצבות, עצבנות וחוסר סיפוק, פינה את מקומו לחברותיות ושמחה. הם יוזמים קשרים חברתיים עם אנשים אחרים, מתחילים בשיחות, משתתפים בחיי היום-יום של הקליניקה, כותבים מכתבים ומגלים עניין מחודש בחיי המשפחה שלהם. כמה וכמה פעמים העידו בפני הרופא בני משפחה נפעמים שהם לא ראו את יקיריהם במצב רוח טוב כל כך מזה שנים רבות. אחד החולים שטופל באמצעות פסיכותרפיה במשך שנים ארוכות והראה רק שיפור מזערי, הפגין לפתע שיפור דרמטי במצב הרוח בתוך שבוע אחד בלבד. סוף ציטוט. התגלית השנייה הייתה תרופה נוספת בשם רסרפין, שנועדה לטיפול ביתר לחץ דם. אחת מתופעות הלוואי שלה, גם אצל בעלי חיים, הייתה דיכאון אצל המטופל. חקירה מעמיקה הראתה שהתרופה גורמת לירידה בריכוז הנוירוטרנסמיטורים, עוד הוכחה פוטנציאלית להשארת המונואמין. ולבסוף, ניתוח שלאחר המוות בחולי דיכאון שהתאבדו, גילה שאכן היה במוחם ריכוז נמוך במיוחד של נוירוטרנסמיטר בשם סרוטונין. ההצטברות הברורה של עדויות לטובת השארת המונואמין הביאה לפרץ של מחקרים נוספים אודות הנוירוטרנסמיטורים השונים, תפקידיהם והקשר שלהם למחלת הדיכאון. היה ברור שהתרופות הקיימות, גם האיזוניאזיד וגם האימיפרמין, לא מספיק טובות בגלל תופעות הלוואי החריפות שלהן. שתי התרופות האלה משפיעות באופן גורף וללא הבחנה על המון נוירוטרנסמיטורים שונים במוח, כמו חתול שהולך על מקלדת ולוחץ על כל מיני מקשים אקראיים. היה צורך בתרופות חדשות ומדויקות יותר שיפעלו על נוירוטרנסמיטורים ספציפיים. אבל בתחילה חברות התרופות לא ממש רצו להתעסק בזה. התפיסה המקובלת הייתה שאין כל כך הרבה חולי דיכאון בעולם, ולכן לא משתלם להשקיע כסף בפיתוח של תרופות נגד המחלה. היום אנחנו יודעים לומר מאין הגיעה התפיסה הכל כך שגויה הזו. הבושה והסטיגמה החברתית של המחלה שגרמה לחולים להסתתר ולא לבקש עזרה. אבל הפסיכיאטרים החלו להפעיל יותר ויותר לחץ על חברות התרופות. עבורם התרופות נוגדות הדיכאון היו ברכה משמיים, מכיוון שעד אותו הזמן לא היו להם שום כלים אמיתיים להתמודד עם דיכאון. תחשבו על הפסיכיאטר הממוצע בשנות ה-50 שפוגש חולה דיכאון בקליניקה שלו. הוא יכול לנסות איתו פסיכותרפיה, אבל הוא יודע שזה כנראה לא יעזור. הוא יכול לתת לו סמים, אבל זה גם לא יעזור וגם מסוכן לחולה. מה עוד הוא יכול לעשות חוץ מלשלוח את החולה המסכן לבית משוגעים? ובחדר ליד יושב רופא משפחה שמקבל חולים בכל מיני מחלות שפעם נחשבו למסוכנות מאוד, כמו דלקת ריאות למשל, נותן להם כדור אנטיביוטיקה קטן, והופ, הבעיה נפתרה. הפסיכיאטרים רצו מאוד תרופות נוגדות דיכאון, והמחקרים שלהם בשנות ה-60 וה-70, שהיו מבוססים על כלי אבחון מודרניים וטכניקות סטטיסטיות מתקדמות, שכנעו בסופו של דבר את חברות התרופות, שלמעשה יש הרבה יותר חולי דיכאון מכפי שאיש העז אפילו לשער, ובכך נסללה הדרך לפיתוחן של תרופות חדשות נגד דיכאון. הדור השני של תרופות נוגדות דיכאון, המכונות SSRI, הופיעו בתחילת שנות ה-80, והן היו מדויקות ומכוונות יותר מתרופות הדור הראשון. זימלדיין, התרופה הראשונה שיצאה לשוק, ירדה מהמדפים אחרי 16 שבועות בלבד, בעקבות תופעות לוואי חמורות שנתגלו אצל חלק מהמשתמשים, אבל התרופה הבאה הייתה סיפור אחר לגמרי. אלי לילי, חברת התרופות שפיתחה אותה, ערכה בדיקות מקיפות במשך כמעט עשור שלם, וכשעלתה פרוזק על המדפים ב-1987, היא הפכה כמעט מיד ללהיט היסטרי, עם למעלה מחצי מיליון מרשמים בכל חודש. אלי לילי העריכה שהתרופה תכניס לה כ-175 מיליון דולר בתוך 3 שנים, אבל בפועל החברה הרוויחה פי 2 מזה בתוך 2 בלבד. חלק מההצלחה של פרוזק נרשמת גם לזכות האפקטיביות שלה בהפרעות נפשיות אחרות, כדוגמת חרדה, וזאת למרות שמנגנון הפעולה שלה השפיע על נוירוטרנסמיטר אחד בלבד, סרוטונין. בעקבות ההצלחה האדירה של הפרוזק הופיעו חיש מהר תרופות חדשות נוספות, כגון זולופט ב-1991 ופקסיל ב-1992. ההצלחה הזו גרמה, כפי שקורה בדרך כלל, לגל ריאקציונרי של התנגדות לתרופות פסיכיאטריות מצד רופאים ופרשנים שטענו, ובמידה מסוימת של צדק, שהפסיכיאטרים מחלקים את התרופות האלה בקלות רבה מדי, גם במקרים שבהם אין בהן צורך. היו דיווחים בתקשורת על אנשים שקיבלו מרשמים לפרוזק ודומותיה, בשביל פחד מדיבור לפני קהל, תסמונת קדם ויסטית, והיו אפילו וטרינרים שנתנו אותה לכלבים. הוויכוח בשאלה האם ראוי להשתמש בתרופה נוגדת דיכאון, גם כשהמטופל אינו לוקה במחלה פסיכיאטרית, אלא רק במרכאות נמצא במצב נפשי לא טוב, למשל בגלל קשיים בזוגיות או בעבודה, זה ויכוח שממשיך גם בימינו, לאור העובדה שתרופות נוגדות דיכאון הן התרופות הפסיכיאטריות הנפוצות ביותר בימינו, ומבין התרופות הנפוצות ביותר בכלל. אבל ברשותכם, לא ניכנס לאובי הקורה של הוויכוח הזה במסגרת הפרק הנוכחי. בכל אופן, אין כמעט ויכוח על כך שהתרופות הללו חוללו מהפכה בטיפול במחלת הדיכאון, והביאו מזור למיליוני חולים בעשורים האחרונים. אבל באופן פרדוקסלי, למרות ההצלחה הזו, ככל שחלף הזמן, כך הלך והתערער ביטחונם של החוקרים בהשארת המונואמין. ההשערה שלפיה הגורם לדיכאון תמון בריכוז נמוך מדי של נוירוטרנסמיטורים בתוך הסינפסות.
With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
הסימן הראשון שמשהו לא בסדר בהשערה הזו היה העובדה הפשוטה שתרופות נוגדות דיכאון לא מצליחות לעזור לכל החולים, כפי שראינו במקרה של טלי בת ה-12, שהטיפול התרופתי שקיבלה לא שיפר את מצבה לאורך זמן. הסטטיסטיקות מראות שרק כ-50% מהמטופלים חווים שיפור בעקבות טיפול בתרופות נוגדות דיכאון, וגם התרופות המודרניות ביותר, תרופות דור שלישי, כפי שהן מכונות, לא מצליחות לשפר את הסטטיסטיקה המטרידה הזו. הבעיה השנייה עם ההשערה הזו היא שגם במקרים שבהם התרופות כן מצליחות לעזור, חולף המון זמן יחסית, ימים עד שבועות, מהרגע שהמטופל נוטל את התרופה ועד שהיא מתחילה להשפיע. זה משונה, מכיוון שההשפעה של התרופה על המוח היא די מיידית. זאת אומרת, בתוך זמן לא רב לאחר נטילת הכדור, כבר אפשר לראות את העלייה בריכוז הנוירוטרנסמיטורים במוח. אבל אם יש יותר נוירוטרנסמיטורים מיד לאחר נטילת התרופה, מדוע לוקח לה כל כך הרבה זמן להשפיע על הדיכאון? בשנים האחרונות הצטברו מחקרים רבים שמצביעים על כך שלמרות שיש קשר מובהק בין ריכוזם של הנוירוטרנסמיטורים במוח ובין הדיכאון, כנראה שהקשר הזה הוא לא חד וחלק, וישנם גורמים נוספים או מנגנונים נוספים שמעורבים בהיווצרות של הדיכאון. מקובל לומר שדיכאון נובע מחוסר איזון במוח, דהיינו חוסר איזון בנוירוטרנסמיטורים, אבל זה כנראה לא נכון, או לכל הפחות לא הסבר מושלם לתופעה. יש עדויות ברורות גם לקשר שבין הגנטיקה של אדם לסיכוי להתפרצות דיכאון אצלו, לקשר אל אירועים טראומטיים בילדות, אולי קשר להפרעות בשעון הביולוגי, או לאוכלוסיית החיידקים שמגוררת אצלנו במעי, או אולי לסטרס כרוני. אבל בשורה התחתונה, אחרי למעלה מ-70 שנות מחקר, ומי יודע כמה מיליארדי דולרים שהושקעו בעניין, אנחנו עדיין לא יודעים מה גורם לדיכאון. התרופות שיש בידינו הן כמו פטיש, במובן של הפתגם הידוע, כשיש לך פטיש ביד, כל בעיה נראית כמו מסמר. הפסיכיאטרים נותנים את התרופות למטופלים שלהם פשוט מכיוון שזה הכלי הכמעט יחידי שיש להם כדי להתמודד עם הדיכאון במסגרת ביתית, ואין להם מושג אמיתי אם התרופות האלה יעזרו לחולה ובאיזו מידה.
קוראים לי אילן טל, אני פסיכיאטר. מומחה פסיכיאטר של המבוגר, מנהלת מרכז טל, שהוא קליניקה לתמיכה רגשית ונפשית.
כמי שפוגש המון חולי דיכאון במסגרת עבודתו, דוקטור אילן טל מציין עוד שתי סיבות אפשריות לפופולריות האדירה של תרופות נוגדות דיכאון, למרות העובדה שאנחנו יודעים שהן אינן נוגעות בשורש הבעיה שמובילה לדיכאון. ראיין את דוקטור טל נתן פוזניאק, איש התחקירים שלנו.
מצד אחד, יש התפרקות של קהילות, זאת אומרת, פעם היינו גרים בכפר וכל המה, והיום בעיר והקהילה יותר התפרקה, ובמקביל, אנחנו יותר מודעים לבעיות בריאות הנפש, ויש פחות סטיגמה עליהם, ויותר נטייה מצד האוכלוסייה להשתמש בשירותים של בריאות הנפש, גם כי הם דרשים מתפקד, גם כי מרגישים יותר מצוקה, גם כי הסטיגמה ירדה. ואז נוצר פער בעצם בין כמות המטפלים הזמינים, באופן ציבורי או באופן פרטי, שיכולים לקחת טיפולים, לבין כמות האנשים שזקוקים לאיזושהי עזרה. זה הולך למחמיר כל הזמן. דיכאון, ה-lifetime prevalence, הסיכוי של דיכאון באוכלוסייה הוא בערך 20%. זאת אומרת, אחד מכל 5 אנשים ילקה בדיכאון במהלך חייו. אתה מבין שאין מספיק פסיכיאטרים כדי לטפל בזה, אין מספיק גם פסיכולוגים כדי לטפל בזה. ומכאן שגם מי שמגיע לטיפול, הרבה פעמים מגיע בעצם לרופא משפחה שלו. בוא נחשוב על תל אביב כדוגמה מול אילת. אילת, יש מעט פסיכיאטרים, אז ברוב המקרים המטופל יגיע לרופא משפחה anyway, בתל אביב הוא עוד יכול לבחור. בוא נלך לאיסלנד, בוא נלך ככל שהמקום יותר פריפרי, זה ברור שרמת התחלואה לא משתנה, וכמות אנשי בריאות הנפש נמוכה. ולכן בעצם עם הזמן הפתרון הפרמקולוגי שהוא פתרון זמין יחסית, לא דורש התמחות, בטוח יחסית, הפך להיות הרבה יותר שכיח. יחד עם זאת מופיע בתוך האוכלוסייה גם רצון לפעמים לא להיכנס לעומק. זאת אומרת, יש לי עכשיו דיכאון, לא מעניין אותי למה זה הופיע, אני לא רוצה, אתה לי תרופה ואני אצא מזה. יש אנשים שמגיעים ואני אומר להם, בוא, חבל, זה פעם ראשונה, זה לא דיכאון קשה. תלמד את עצמך משהו דברים אחרים, זה גם יעזור לך למנוע אותו בעתיד, לא רוצים, לא מעוניינים, תן לי תרופה ודי. אנחנו הולכים עוד קדימה, עוד בשנים האחרונות, בעצם כבר יש איזושהי נטייה לקחת טיפול תרופתי כמעט בכל מצב, גם במצבים יותר קלים, כמעט לכל דבר, רק שאני לא ארגיש אפילו קצת, כן, רע.
אני קצת בלחץ, אני קצת זה, ככה שאת ממחשבה לא טובה, יאללה.
כן, ואין לי חשק בעצם, אני רוצה לחזור מהר מהר למעגל התפקוד, אין לי חשק להתעמק יותר כדי לראות, ואין לי גם חשק להשתנות, אני רק רוצה שכימית יטפלו בזה, שיש לזה טוב, יש לזה דברים טובים, יש לזה דברים רעים, מצד אחד זה מחזיר אנשים הרבה יותר מהר, אבל הרבה פעמים הם מגיעים אחר כך עם בעיה יותר קשה, כי התהליך המשיך, המשיכו לחשוב פסימית, המשיכו לחשוב חרדתית, רק תיקנו את זה פרמקולוגית, זה לא מסיים, אבל בסופו של דבר, האופן שבו אנחנו מנהלים את החיים מנצח הכל, גם את התרופות.
עירית גילתה את העובדה שהתרופות לא משפיעות על טלי בדרך הכי נוראית שאפשר.
את זוכרת את הרגע שגיליתם על המחשבות האובדניות האלה, על הפגיעות האלה?
האמת, את הגילוי הראשון גילינו דרך אחותה. היא שיתפה בפעם הראשונה את אחותה בדבר הזה.
אחות קטנה, גדולה.
אחות גדולה יותר. והאחות הגדולה באה ואמרה לנו, היא אמרה שהיא לא רוצה יותר לחיות. זה היה, אתה לא מבין את זה. אבל זה מאוד קשה להורה להבין ולדעת שהילד שלו מגיע לנקודה שאומר שהוא לא רוצה יותר לחיות. אתה שואל את עצמך, רגע, מה עשיתי לא נכון? איפה אני לא בסדר? איפה אני לא שם בשבילו כשהוא לא רוצה יותר לחיות?
נבהלת?
אני מתארת לעצמי שכן.
אני זוכרת את המבטים שלכם אחרי שעשיתי דבר כזה. זה חברים של ככה. מה עושה? למה? וזה מבטים מצמררים, מבטים של אכזבה.
למה סיפרת לאחותך הגדולה על מה שעובר לך בראש?
א', יש לי קשר מיוחד איתה. הייתה ממש חברה טובה, והיא גם בהתחלה ישנה איתי, נקבע לי את הדמעות בלילה. פשוט לילות של בכי לא נשלט. אני ממש זוכרת את היום הזה, את היום שזה קרה, כל הסיטואציה מהבוקר שלה, שהייתי צריכה ללכת לבית ספר, ולא רציתי, התחבאתי בארון, הוציאו אותי מהארון, ניסינו להתלבש, פשוט ברחתי מהחלון, והיה לנו גינה מול הבית, פשוט הלכתי לגינה, ואחותי באה אחריי, והיא שואלת אותי, טלי, מה קרה? למה את לא רוצה ללכת לבית ספר? ופתאום, בום, של בכי, ואני חושבת שפשוט אמרתי כל מה שעלה לי לראש, והיא הייתה בשוק, כנראה שגם אמרתי מילים כאלה, אני לא זוכרת, אני רק זוכרת שאחר כך הלכנו לארוחת בוקר, והוא קל לי נורא. הרגשתי יותר טוב.
המוצא האפשרי היחידי שעמד בפני עירית ובעלה היה לאשפז את טלי בבית חולים פסיכיאטרי.
קודם כל הלכנו לפסיכיאטר מאוד בכיר, פרופסור זלצמן, הלכנו שהוא יראה אותה ותן לנו עוד second opinion כזה, אמרנו לפני שאנחנו מגיעים לצעד של אשפוש שזה קיצון. ואני חושבת שהיא הייתה אצלו 10 דקות, והוא קרא לנו ואמר, אתם רוצים להצטרף אליי לעמותה של הורים שקולים? זה מה שהיה לו להגיד, ככה במילים האלה. לא פשוט להורים לשמוע את זה. הסתכלנו אחד על השני ואמרנו לו, לא הבנו מה הוא רוצה. ואז הוא הסביר ואמר, זה בכלל לא שאלה, צריך להשפז אותה כדי לשמור עליה בחיים.
אני חושב שכולנו יכולים להזדהות עם הרתיעה של עירית ובעלה, מלשלוח את ביתם לבית החולים הפסיכיאטרי. אני לא יכול לספור בכמה סרטי אימה או משחקי מחשב שמתרחשים בבתי חולים שכאלה, צפיתי ושיחקתי. התמונות שעולות לנו בראש כשאנחנו שומעים את המילים בית חולים פסיכיאטרי, הן של מסדרונות מלוכלכים, מיטות חלודות ואנשי צוות סדיסטים. וזה פשוט לא נכון. מקורן של התפיסות האלה הוא במאות ה-18 וה-19. אמנם כבר אז הלכה והשתרשה התפיסה לפי הדיכאון היא לא חולשת אופי, אלא מחלה לכל דבר ועניין, אבל מכיוון שלאיש לא היה מושג איך לטפל בדיכאון, הפתרון הכמעט יחידי היה לאשפז את החולים בכפייה בבתי משוגעים. התנאים בבתי המשוגעים האלה היו בחלק לא מבוטל מהמקרים, די ירודים, כולל למשל סכנה מוחשית מאוד של המושפזים להידבק בשחפת או מגפות אחרות. אבל כאמור, לא היו פתרונות אחרים. בתי חולים פסיכיאטריים מודרניים, כפי שגילו הוריה של טלי, שונים מבתי המשוגעים ההיסטוריים האלה ב-180 מעלות.
והיינו כבר בסיור יום קודם בגאה, אנחנו לראות, דובר בעצם על אשפוז יום קודם, ולא אשפוז סגור, שאשפוז יום זה יוצאים בבוקר מהבית, לבית ספר, זה בעצם מסגרת כזאת עוטפת של גם לימודים, וגם מעטפת תומכת מקצועית של פסיכיאטריה ופסיכולוגים וטיפול
המון
בחיות.
טיפולים, המון טיפולים, המון סוגים של טיפולים.
ובמוזיקה, ובאומנויות, ובכל המעטפת הטיפולית, וחוזרים אחר הצהריים הביתה. אנחנו מאוד רצינו שתהיה בבית, אנחנו חושבים שבסוף הבית הוא... הוא אגב, והילדים בסופו של דבר, זה המקום שהם חוזרים אליו.
ואז את הולכת לאשפוז יום?
כן, בעצם לאשפוז יום. באשפוז יום אני זוכרת שחתמתי על כל מיני דברים, שאני לא פוגעת בעצמי, שאני מגיעה כל יום. פתאום להכיר סביבה חדשה, וכל מיני ילדים גם בגילאים שונים. זה לא שכבת גיל אחת, זה טווח כזה של גילאים, והמון דלתות וחדרים. קצת אווירת בית חולים, אפשר להגיד. כן, מתחילים איזשהו טיפול שהמטרות שלו הם פתאום, אם המטרה היא, הגדולה היא להישאר בחיים, פתאום המטרה היא לעבור כל יום ביומו.
אבל אפילו אשפוז היום לא הצליח לחלץ את טלי מהבור העמוק שבו היא הייתה לחודה.
שבועיים אחרי אשפוז יום, היא עוברה לאשפוז סגור. זאת אומרת, הגיעה לקרקעית, והם שם החליטו שאין מרירה, והיא חייבת להגיע לאשפוז סגור, והיא נכנסה למחלקה הסגורה בגאה שלא מגיעים הביתה, לא חוזרים בצהריים.
היה לי תכנון מאוד ברור שאני לא רוצה לחיות. הגעתי לנקודת שפל בחיים, באמת, שילדה בגיל 13 כותבת מכתב התאבדות. זה לא דבר שקל לעשות. וכאילו אני חושבת שזה הייתה סוג של כבר צעקה של די. די, כלום לא עוזר לי, אני לא משתפרת, אני לא מצליחה, אני כבר אין לי כוח להגיע כל יום, אני, די, אני לא מסוגלת. באמת, זה כבר, צריך להבין שיש המון המון ייאוש בתוך התהליך הזה. אנחנו מדברים על נובמבר, כשאני כבר ממאי במגמת הידרדרות. אין אור, אף אחד לא יודע מה לעשות עם מה שקורה פה. זה מאוד מתסכל, זה מאוד מתיש, זה הכל נצבע בשחור, זה הכל, אין לי איך לצאת מזה, זהו, אני הרסתי לכולם, הרסתי לעצמי, עדיף לי כבר לא להיות. עדיף שלכולם שאני לא אהיה בעצם.
מזה כמה וכמה עשורים ישנה עלייה ברורה ועקבית במספר חולי הדיכאון בכמעט כל העולם המערבי, כולל גם בישראל. דוקטור אילן טל.
ככל שהשנים חולפות, האוכלוסייה הפכת להיות יותר ויותר משתמשת. משתמשת באלכוהול, בסמים, בשני תודעה כאלה ואחרים, באוכל, בקניות, באימורים, כאילו האוכלוסייה כל הזמן עושה את עצמה יותר עם שימושים, ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים בשנים האחרונות דיכאונות עם שימוש. למשל, גראס היא דוגמה מצוינת, שגם אנשים שלוקחים אותו מדי יום, זנים מסוימים, זה לא כל הזנים, אבל בזנים מסוימים שבהם ה-THC יותר גבוה, מי שלוקח את זה כל יום לתקופה ארוכה, הרבה פעמים מרגיש את הדאוניות של הגרס. זאת אומרת שהוא בעצם קצת מוריד מוטיבציה, קצת הופך אותך מעונן, מוריד קצת חשק. ואלה תסמינים דיכאוניים חלקיים, שלא תמיד מגיבים לתרופות שלנו, שכן אנחנו נזקקים לאיזושהי הפסקה של שימוש. זאת אומרת, השימושים בכלל מסבכים את היכולת שלנו הרבה פעמים לתת מענה יותר מדויק לדיכאון.
מעבר להמלצתו הנחרצת לקחת שליטה אקטיבית על חיינו ולהימנע מהרגלים או דפוסי מחשבה שעלולים לדרדר אותנו אל הדיכאון, אילן הוא גם איש בשורות לגבי טיפולים אפשריים נוספים לדיכאון מעבר לתרופות.
במקביל לזה גם בעצם קמה תנועת הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, וזה אומר טיפול מוגבל בזמן, ספציפי לדיכאון וחרדה, יעיל במקרים של דיכאון בינוני וקל כמו תרופות, והיום אנחנו יודעים שהשילוב של שניהם הוא היעיל ביותר. מאז גם הטיפול הזה התפתח לטיפולים נוספים שמבוססים על עקרונות קוגניטיביים, גם הדור השלישי, השני והשלישי של טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים, וגם מיינדפולנס, שזה בעצם סוג של טיפול שמאמץ את המדיטציה. זאת אומרת, לחשוב על מה שקורה עכשיו, לא על מה שקרה בעבר ולא על מה שקורה בעתיד, בלי ביקורת ובלי שיפוט. וברור שהטיפולים האלה, במיינדפולנס יש עבודות ספציפיות, אבל גם בטיפולים קוגניטיביים התנהגותיים, לא רק מסייעים, אלא מיינדפולנס אפילו אנחנו יודעים שיכולים למנוע דיכאון ולמנוע אירועים נוספים. זאת אומרת, יש גם התפתחות מהותית בתוך הטיפולים הפסיכולוגיים, כאלה שמשלבים גם קוגניציה, מחשיבה, גם התנהגות וגם רגש.
וישנו עוד טיפול נגד דיכאון, שניתן בדרך כלל לחולים קשים, כאלה שהתרופות לא מצליחות להשפיע עליהם. זהו טיפול בנזעי חשמל, או בשם שבו הוא מוכר יותר, כנראה, מכות חשמל.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions
18+. עוד במאה ה-16 דיווחו רופאים וחוקרים כי פרקוסים, אותן אביטות בלתי נשלטות של הגוף, גורמים להקלה מסוימת בתסמינים פסיכיאטרים שונים. מה הקשר בין פרקוסים ומחלות נפשיות? אף אחד לא ידע אז, ותנו לי לעשות לכם ספוילר, אף אחד לא יודע להסביר את זה גם בימינו. אבל עם הצלחה, אי אפשר להתווכח, ולאורך השנים ניסו החוקרים מגוון שיטות להשרות פרקוסים על חולי דיכאון כדי לסייע להם, בדרך כלל באמצעות תרופות או סמים כאלה ואחרים. הטיפולים האלה אף פעם לא זכו לפופולריות גבוהה, ואפשר להבין מדוע. הסמים והתרופות ששימשו כדי להשרות פרקוסים היו מסוכנים במינונים גבוהים, ותופעות הלוואי שלהם לא היו נעימות בלשון המתה. אבל בשנות ה-30 של המאה הקודמת החלו שני חוקרים איטלקים, הוגו סרלטי ולוסיו ביני, לבחון את האפשרות להחליף את התרופות המסוכנות בהזרקה במרכאות של פולסים קצרים של זרם חשמלי ישירות לתוך המוח, פולסים שיכולים גם הם להשרות פרקוסים. ב-1938 הם ערכו את הניסוי הקליני הראשון שלהם על חולה סכיזופרניה בן 39 שנמצא משוטט, מבולבל ואבוד בתחנת הרכבת של רומא. אחרי סדרה של 10 טיפולים, המטופל שלהם הפגין שיפור משמעותי ושב למשפחתו ולעבודתו. למרות ההצלחה המוכחת של הטיפול בנזעי חשמל, היו לו גם חסרונות לא מבוטלים. למשל, התכווצויות השרירים תחת השפעת הזרם החשמלי היו כל כך חזקות עד שהן גרמו לשברים בעצמותיהם של חלק מהחולים. חיסרון נוסף היה מחיקה של הזיכרון לטווח קצר, אם כי היו רופאים שניצלו את תופעת הלוואי הזו לתועלתם. אם חולה היה מתנגד לטיפול בנזעי חשמל, הם היו אומרים לו שהוא עומד לעבור בדיקת EEG. בדיקה בלתי מזיקה שבה מודדים את גלי המוח של המטופל באמצעות אלקטרודות. אחרי שהמטופל קיבל את נזעי החשמל, הוא בלאו הכי לא היה זוכר כלום. לא ממש אתי, אבל זה עבד. מאז שנות ה-40 עבר הטיפול בנזעי חשמל, שמכונה גם ECT בעגה המקצועית, קיצור של Electroconvulsive Therapy, שדרוג משמעותי, כמו למשל שימוש בתרופות שמרפות את השרירים ומונות את ההתכווצויות המסוכנות. כפי שמספר דוקטור אילן טל, בימינו מדובר בטיפול בטוח ויעיל במידה יוצאת דופן, למרות כל מאמציה של הוליווד לשכנע אותנו אחרת.
ובעצם עד היום הוא הטיפול היעיל ביותר בדיכאון הקיים, וגם למרבה הפלא הבטוח ביותר. עד למצבים שכשנשים היו בהיריון פעם, והתרופות היו, אנחנו ידענו שהן מזיקות לעובר, בעצם היינו ממליצים אם היה דיכאון בהיריון על טיפול בחשמל, כי הוא לא הזיק לעובר. הוא היה לא פשוט להם או ליולדת, אבל הוא לא הזיק לעובר. איך הוא נעשה היום? קודם כל, הוא נעשה לבתי חולים, אתה מגיע בבוקר, מתארגן לזה, עובר הרדמה קצרה מאוד, במהלכה אתה כן מקבל חשמל שנושאים לך פרקוס קצר מאוד, ודקות אחר כך יש התאוששות, ואתה הולך הביתה, זה כאילו טיפול אמבולטורי, אתה עושה את זה במהלך היום, מרפאתי, לא צריך לתשפז בשבילו. אבל הוא כן מפחיד, הוא גם מפחיד מכיוון שעצם המחשבה שייתנו לך חשמל לראש היא מפחידה, גם מכיוון שבסך הכל הסרטים עזרו לנו, והספרות סביב זה,
כן, הקוקייה
והחלים. אז בדיוק עזרנו להפוך את זה לדבר הכי נוראי והכי זה כאמצעי הנישה, כמובן שזה לא ככה.
בשנים האחרונות נכנס לשימוש טיפול חדש שעתיד אולי להחליף את הטיפול בנזעי חשמל, תרפיה שמבוססת על פולסים אלקטרומגנטיים בשם TMS, קיצור של Transcranial Magnetic Stimulation.
עם הזמן התפתח טיפול אחר שהוא מאוד שכח בארצות הברית ונכנס עכשיו לישראל, קוראים לו TMS, שהוא טיפול יעיל כנראה כמעט באותה מידה, טיפה פחות יעיל, אבל הרבה פחות מפחיד, עם הרבה פחות תופעות לוואי, יש לו חסרונות אחרים, תכף דבר עליהם, אבל הוא נועד לדיכאון עמיד, בעצם אנשים שניסו כמה טיפולים ולא הצליחו, אתה יושב תחת כסדה, כסדה זה מילה לא לפעם, אתה זוכר שעשו, היה במספרות, היה כזה, פן כזה.
אני מהתקופה שראיתי אותם.
עשו היה בואגלה מתחת לזה, זה נראה כזה. והמכשיר יוצר שדה מגנטי חלש יחסית, באזורי המוח, ומה שזה קורה זה מאוד מעורר אזור מסוים לפעילות, או מקטין במידה מסוימת את הפעילות, כמובן זה נעשה באופן מאוד זהיר. כמובן זה נעשה זהיר ובעוצמות נמוכות, כי הבטיחות היא מאוד חשובה. אז יש מעט תופעות לוואי, אבל צריך להגיע לטיפול כזה מדי היום במשך 6 שבועות.
זה אותו סוג טיפול כמו של נזעי החשמל החזקים, נקרא לזה ככה, רק בצורה, זה גורם לפרקוסים מתחת?
לא, זה הוא ממוקד, הוא יכול לגרום לפרקוסים בשכיחות מאוד מאוד נמוכה, ולכן העצימות שלו הוא בעוצמה נמוכה. זה הכל, זה לא לכל הגוף, זה לאזור מאוד מתורגת מסוים במוח, בעדינות. אתה לא ברדום, אתה יושב ומדבר, אז אתה עושה את זה תוך כדי, אתה רואה טלוויזיה תוך כדי. זה לא איזה משהו, והוא לא מפחיד, הוא הרבה יותר בטוח, הוא גם הרבה יותר מטרגט, זה כאילו זה טרגטינג של אזורים מסוימים. יש אותו עכשיו בדיכאון, גם ל-OCD עוד מעט יהיה, וגם לדברים אחרים, אזורי אימפולסיביות, אזורי החרדה, הם אזורים אחרים. אבל הוא עדיין לא נמצא בסל הבריאות, קולים אותו באופן פרטי, הוא יקר, צריך להגיע כל יום למשך 6 שבועות, אבל הוא מדווח בספרות על בין 50-60% של יעילות, לפעמים אפילו 65% יעילות, במקרים של דיכאון שנכשל על 4 תרופות. זאת אומרת, בעצם הדיכאון עמיד, כבר תרופה שתיתן, סיכוי שהיא תעזור אולי 10%, אולי. אז במקרים יותר...
זה משמעותי ממש.
כן, זה משמעותי, זה לתת, זה בעצם להחליף את ה-ECT בסופו של דבר.
עוד כיוון מחקר מבטיח ומרתק שצץ בשנים האחרונות הוא טיפול באמצעות סמי הזיה. פטריות כגון פסילוסיבין וחומרים כגון MDMA וקטמין, שמחקרים מצביעים על האפקטיביות יוצאת הדופן שלהם ביצירת חיבורים חדשים בין אזורים שונים במוח והגברה של הפלסטיות או הגמישות שלו. סביר להניח שנמשיך לשמוע על התפתחויות מרתקות ומסעירות בתחום חקר הדיכאון, גם בשנים הקרובות. למזלה של טלי, למרות שההידרדרות במצבה הביאה לאשפוזה הכפוי במחלקה הסגורה של בית החולים גאה, היא לא נזקקה בסופו של דבר לטיפולים קיצוניים יותר. החוויה המטלטלת של האשפוז הכפוי הצליחה לנער אותה באופן כלשהו.
קודם כל זה מכניס לפרופורציות, לפחות אותי. זה עשה לי כפה מטלטלת להבין איזה משפחה מדהימה יש לי, ואיזה מזל יש לי.
למה? כי מה שמעת שמה?
כי ראיתי, לא צריך לשמוע. אני רואה ילדים שלא רוצים לחזור הביתה, וילדים שההורים שלהם מכחישים שהם חיים, כי יש להם בעיית נפש. ילדים שאין להם בית יפה באיזה יישוב שנחשב, ואין להם הורים שפה בשבילם, ובאים כל יום לבקר ולהביא להם משהו טעים. ושזה ילדים ששם כי אין להם ברירה ואין להם משהו אחר. ואתה, המטרה שלי הייתה לחזור הביתה, וזה להבין שיש לי בית לחזור אליו. וגם להבין שאוקיי, יכול להיות שזה הפיך המצב. כאילו יש, אני רואה פה ילדים שהם גם יותר טוב, והם היו כמוני, וגם להבין שיש דברים גרועים יותר, אפשר להגיד, או אוקיי, אני יכולה לצאת מזה, אני לא שם. זה לא אני, קדימה, לצאת מזה, להתקדם, לעבור חזרה הביתה.
אז הם אמרו, היא צריכה להוכיח את עצמה, ולהבטיח שהיא מפה צומחת. וזה היה יום חמישי, ומיום שישי אמרה, אני מבטיחה, ובאמת ביום שלישי בבוקר הם החזירו אותה למחלקה. זאת אומרת, היא עשתה ב5 ימים, כנראה מה שלא היה קורה במחלקה הפתוחה בחודשיים.
קצת מפתיע לגלות איזו השפעה יש לנחישותו של המטופל עצמו להתגבר על הדיכאון שלו, על סיכוייו להבריא מהמחלה. אחרי הכל, כשאנחנו חולים בשפעת או בדלקת גרון למשל, לרצון שלנו להבריא יש מעט מאוד השפעה על מהלך המחלה בדרך כלל. אבל העובדה של נחישות והרצון להבריא יש השפעה ברורה על ההתמודדות עם הדיכאון, מדגימה לנו עד כמה אנחנו עדיין רחוקים מלהבין את המחלה הזו במלואה, ומלמדת אותנו שיעור מרתק אודות יכולתו של המוח האנושי לשנות את עצמו מילולית בכוח המחשבה בלבד.
קודם כל, עדיין שבן אדם סובל מדיכאון, לא אשמתו של דיכאון נגרם, אבל בהכרח את אחריותו לנהל את המצב. זאת אומרת, אחריותו כן להחליט אם הוא רוצה טיפול או לא רוצה טיפול. אחריותו להתמודד עם בן משפחה שאומר לו, אתה לא רוצה ואני לא מוכן. כאילו, הרבה פעמים בני משפחה תופסים את האחריות הזה בשביל המטופל. מביאים אותו. גם שמביאים מטופל בכוח, בסופו של דבר, המטופל צריך להחליט שהוא רוצה טיפול. כי אחרת הוא יגיד כן, כן, שוב, ולא ייקח אחר כך. אחד. שתיים, שבנם סובל מדיכאון, הרבה אומרים לו, כן, תעשה, תצל. וזה לא יוצא טוב, כי הרבה פעמים הם מרגישים שאין להם כוח. ואז אומרים לו, מה, רק תצא לזה, ואתה תרגיש הרבה יותר טוב, הוא יוצא, הוא לא מרגיש יותר טוב. אז הוא לא מצליח לצאת. אז הדברים האלה מעוררים אשמה. איזה טמבל אני, איך לא יצאתי, אם הייתי יוצא, הייתי מרגיש טוב. איזה טמבל אני יצאתי ולא הרגשתי טוב.
עוד יותר גרוע.
וזה עוד יותר גרוע, נכון. לכן צריך לשים לב, שסובלים מדיכאון, לתת להם משימות, שהם מה שהם יכולים, פלוס אתגר קטנטן. כי רק זה יפעיל אותם קדימה. כי צריכים להתאמץ. אבל להתאמץ קצת. כי אם יתאמצו הרבה מדי, לא יהיה להם כוח לפעם הבאה, או יקשלו. ואז בכלל אנחנו במקום לא טוב. זאת אומרת, ההליכה איטית בהתאמצות איטית היא חשובה, ובני משפחה צריכים לשים לזה לב. ליחה, אנחנו מאוד אוהבים, אני מאוד אוהב להביא את בני המשפחה במקביל, ולהדריך אותם מה לעשות, מה קורה כשהוא אומר ככה, מה קורה כשהוא אומר ככה, מה קורה כשהוא אומר ככה. הרבה פעמים זה להגיד לו, אתה לא רוצה לצאת, היום אני לא אכריח אותך מחר, אני כן אכריח אותך, אז זה אחריות שלך, אם אתה תרגיש רע, אתה בחרת, מה שתקבל, תקבל, מה שאני עושה, אני אין שלך. גם שאתה בדיכאון, אתה בוחר. זכותך.
אבל זה אומס, עוד אומס, יאללה.
זה הרבה פעמים מביא אותו, אוקיי, כי אם זה באחריות שלי, בוא נראה כבר. ואז להזכיר לו בעצם, זה אחריות שלך, בוא נזכור מה רצית באחריות הזאת, הרי רצית להרגיש את עוד, בוא נראה מה עוזר לך להרגיש את עוד. כאילו, אלה המקומות, לשים עליו את האחריות ולהזכיר לו, בעצם מה הייתה המוטיבציה שלו, בשביל מה הוא בעצם הגיע לטיפול, ולמה הוא רוצה, ואיך הוא רוצה שזה יקרה.
השינוי התודעתי שעברה טלי בזכות המעבר לאשפוז סגור, הציב אותה על מסלול חדש, מסלול של תקווה.
ומשם אני בעצם חושבת שאני מתחילה א', איזון תרופתי מחדש, במחלקה הסגורה, אז ככה, הוסיפו לי עוד נוגדי דיכאון, וזה עשה לי היפר, עשה לי מניה קטנה, אז החלפנו תרופה גם, שזה גם עשה טוב, והתחלתי יותר להשתלב בשיעורים, זאת אומרת, המסגרת בהתחלה בנויה מטיפולים, סשנים שהם של המטפל, סוג של טיפול באומנויות, או השגרה שהיא בבוקר, זה נגיד חוג שהוא אומנות, אז זה טיפול באומנות, והבית ספר, הלימודים, ברור שלא לומדים כמו בבית ספר, ואת כל החומר ועניינים, אבל גם אם זה אומר לצמצם קצת פער, או להשאיר את הראש טרי, או לקרוא פה או פה שם, אז ממש בבוקר יש רבע שעה של התכנסות, שאתה בוחר, אני זוכרת, אותו שחצים, או מנדלות, או דברים כאלה, ואז עושים שיחת בוקר, ואז כל אחד הולך לפי המערכת שבונים לו, אז בהתחלה המערכת היא עם המון המון טיפולים, בעלי חיים, נגינה, ספורט, ועם הזמן כשאתה מתקדם, אז הכמות של השיעורים הלימודיים שלך עולה, אתה מסוגל יותר ללמוד, אתה יותר בשגרה, המטרה היא בסוף שתחזור כמו לבית ספר. אז בשלב מסוים לאט לאט מתחילים ככה לעשות את זה שווה בשווה, ואני באמת לומדת יותר ומצליחה יותר ללמוד, שזה לא פחות חשוב, ופחות זקוקה אולי לכל הטיפולים למיניהם ויותר עצמאית.
ככל שחלפו החודשים, הלכה טלי והתחזקה, ועננת הדיכאון שעטפה אותה הלכה והתפוגגה עוד ועוד, עד שלבסוף החליטו הרופאים שהיא בשלה להשתחרר משפוז היום. זו הייתה בשורה נהדרת כמובן, אבל עכשיו ניצבה טלי בפני אתגר אחר לגמרי, אתגר עצום, במיוחד עבור נערה מתבגרת. טלי, בצד אמיץ באופן יוצא דופן, החליטה, למרות כל הסטיגמות והדעות הקדומות, לחשוף את מה שעבר עליה בפני חבריה לכיתה.
ויום לפני כזה המחנכת רשמה שיש לה הפתעה, ואז פתאום איזה שניים כתבו לי, מה אתה ליד בא מחר? כאילו איכשהו הם הרגישו שאני חוזרת. וחזרתי ליום טיול כזה, ליום נחשון זה נקרא, היינו דווקא בבית ספר.
אבל הלכתי עם אבא.
והלכתי עם אבא שלי, כן. ועמדתי, ואמרתי לכולם שלום. ואז אמרתי שלא ראו אותי הרבה זמן, ושהיה לי קושי, והיה לי קשיים נפשיים, ושהייתי צריכה להתרכז בטיפול, והייתי במקום שעזר לי לחזור לשגרה, והוא עדיין עוזר לי, ושאני לאט לאט אתחיל לחזור, אבל אני כל פעם מגיע לקצת. כאילו שלאט לאט אני מקבלו אותי חזרה. והם קיבלו אותי ועדיין פתוחות, בדיוק כמו שחשבתי שיהיה. וזה שחרר ממני המון.
אני זוכרת שאבא בא הביתה ממש שכל הכיתה עמדה ומחאה לה כפיים.
וואו.
אני לא זוכרת את זה.
כן, שעמדו ומחאו לך כפיים.
אני זוכרת שחיבקו אותי נורא.
היום טלי ברקן נמצאת במקום אחר לגמרי. היא סיימה את בית הספר התיכון בהצטיינות יתרה, התנדבה במדה, עשתה שירות לאומי, בתחום הרפואה כמובן, ואפילו פתחה עסק מצליח. המסע המסויט שעברה כנערה, היא מעידה על עצמה, חישל אותה. היא התבגרה מהר יותר ולמדה להקשיב לעצמה ולצרכים שלה. וטלי היא לא הגיבורה היחידה בסיפור הזה.
אתם, בשלב שטלי יוצאת מהאשפוז הסגור, אתם מתחילים לבטוח בה באמת?
וואו, לקח המון זמן. עד שחזרנו, אנחנו גם חווינו סוג, שזה גם סוג של טראומה. אני חושבת שבחלק מהדברים אנחנו עדיין טראומטיים בנושא הזה, אבל גם כמה שנים אחרי, וטלי כבר הייתה במסגרת רגילה, וחזרה והייתה בתיכון, וביודה, והייתה מגיעה הביתה בצהריים, ואני בעבודה, והיא נרדמת על הספה, והיא לא עונה לי. אני לא, אתה יכול לתאר לעצמך איזה סרטים רצים לי בראש. היא לא עונה לי, היא לא זה, מה היא עשתה לעצמה, מה קרה לה, ואני מוצאת את עצמי מפילה את העת, ורצה הביתה. ואני באה הביתה והיא שינה. אז עשינו, אז היו פעמים שעשינו פשוט הסכמים. אמרתי לה, אין בעיה, סבבה, את הולכת לישון אחרי שאת באה מבית ספר, זה מותר לך, תעשי לי טקסט שהלכת לישון, שאני לא צריכה לדאוג. זה, אני היום, בסיטואציה שאני נמצאת, וגם אני מטפלת בעצמי, ובטראומה, אני סומכת עליה היום ב-100%. והיום אני יכולה להגיד שאני באמת יודעת ומאמינה בה וסומכת ויוצאת בערב ויודעת ב-100% שאם היא תצטרך והיא תהיה במצוקה היא תבוא להגיד. אבל זה לקח הרבה שנים. אנחנו 7 שנים אחרי, אני חושבת שאני בחצי שנה האחרונה במקום הזה.
בצעד מדהים ומעורר השראה, עירית וטלי החליטו למנף את המסע הארוך והמפרך שעברו יחד, כדי לעזור לכל אותם מאות אלפי חולי דיכאון שקופים שמסתובבים בינינו, ובמיוחד לילדים חולי דיכאון, באמצעות עמותה שהקימו בשם זה בנפשי.
חלום של העמותה זה בעצם, אני חושב, חלום של טלי.
כן.
שדיברה ואמרה שבאמת נחשפים לחברה האזרחית שמאוד מחבקת ותומכת ילדים חולים פיזית. ובעצם בהשפוז הרגשנו שאיפה עמותות לילדים בבריאות הנפש לא קיימות. אני חושבת שפעם אחת באה מורן סמואל ארצות אצלהם.
נכון, שהיא וברי סחרוב.
וטלי, וואו, אף על זה, ואתה רואה תמונות בבתי חולים, וזאת בא לנגן, והוא בא ובאמת, עם השנים אמרנו, חלמנו שתינו, אולי נעשה שינוי בדבר הזה. ובאמת התחלנו איזשהו תהליך חשיבה לפני קצת יותר משנתיים, עוד לפני הקורונה בכלל הראשונה, ויצרנו קבוצת מיקוד של כל מיני נשים שהן בתחום, והתחלנו לחשוב איך ומה נכון ומה מדויק, ויצרנו חזון ומטרות, ובאמת החזון שלנו הגדול הוא לשנות את הסטיגמה, ולשנות את השיח, ושילדות כמו טלי לא יצטרכו להתבייש ולא לספר לחברים שלהם מהרגע הראשון לאן הם נעלמו, ואז אולי יהיו יותר עטופות חברתית, וגם הורים לא יצטרכו להתבייש ויכולו יותר לשתף, בין אם זה משפחה קרובה, יש אנשים שגם לא מספרים למשפחה קרובה, ובין אם חברים, ולבקש עזרה, אפילו בלהכין ארוחת צהריים חמה, שאין לך זמן לאחים הקטנים שנשארו בבית, וכל הזמן לי יושב בראש, שגם מחלת הסרטן הייתה בדבר הזה לפני 30 שנה. לא דיברו אותה, לא שיתפו.
קראו לזה המחלה.
קראו לזה המחלה, שאלו אותך במה אתה חולה, לא אמרת, ואף אחד לא סיפר, זה היה מאוד מאוד סודי, ובאמת סטיגמטי. והיום המחלה, הסרטן במקום אחר, אני מאמינה, אני מקווה לא 30 שנה, אבל אולי 10 שנים, שגם הפרעות ומחלות של בריאות הנפש והשפוזים, יהיו על השולחן. אז זה בחזון הגדול שלנו, ובתוך המטרות הקטנות, זה באמת אנחנו תומכים בילדים ובבני נוער שמאושפזים. בעיקר בשעות הוואקום שלהם, טלי סיפרה שכל היום הם עטופים, בית ספר וזה, זה גם הילדים שמאושפזים משפוז סגור, זה מה שקורה איתם, אבל הם חוזרים אחר כך למחלקה, כי הם לא חוזרים בבית הלישון, ואין להם פעילות אחר התאריים. אנחנו נכנסים בחוגים, בסדנאות, בהרצאות, בחגים, בהפעלות וכאלה.
יום הולדת. יום הולדת. אתה יודע כמה קשה לבן אדם כזה לחגוג יום הולדת? אנחנו לא חושבים על זה היום, אבל יום הולדת זה לחגוג את היום שבו נולדת. המון שנים לא רציתי לחגוג את זה שנולדתי. לא רציתי. אמרתי למה נולדתי בכלל. פתאום הם מקבלים את זה קצת אחרת, והם נהנים היום הולדת שלהם.
הם מחכים לזה, כי זה במה אנחנו עושים יום הולדת אישי, עם הוגה מיוחדת, עם מתנה, ואנחנו גם נותנים מעטפת הורית, קבוצות תמיכה לאמהות, למשפחות, ימי כיף למשפחות, ימי כיף לאמהות, ויש לנו עוד כל מיני מיזמים, אנחנו קיימים שנה ושלושה חודשים, ממש בתחילת הדרך.
זהו, עד כאן. תודה רבה לדוקטור אילן טל, לנתן פוזניאק, לדוקטור שמעון ברונשטיין שסייע לי בתחקיר, וכמובן לאירית וטלי ברקן. אני מזמין אתכם לבקר באתר הבית של העמותה שהקימו אירית וטלי, עמותת זה בנפשי, בכתובת zbenafshi.com. אתם מוזמנים לתרום לעמותה ולהצטרף לפעילותה. כדאי להזכיר גם שבפודקאסט עושים פסיכולוגיה, עלה לפני מספר שבועות פרק בנושא דיכאון שלאחר לידה, ואני ממליץ עליו בחום. כחלק מהתחקיר לפרק, ביקשתי מכם, המאזינים, לשתף אותי בסיפורים האישיים שלכם. האם לקיתם בדיכאון? ואם כן, כיצד נרפאתם ממנו? אחרי החסות, נשמע מקצת מהסיפורים האלה.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
כאמור, ביקשתי מכם בפייסבוק לשתף אותי בסיפורים שלכם, והנה כמה מהם עם שינויים מועטים שהכנסתי לשם הגנה על האנונימיות וקיצור של הדברים. המאזינה דלד כתבה לי את הדברים הבאים. ציטוט, אני סבלתי מדיסטמיה, הפרעת מצב רוח, שהלכה והחריפה במשך שנים עד למצב של כמעט חוסר תפקוד. בנוסף, מספר אפיזודות של דיכאון מז'ורי, מה שנקרא דיכאון כפול. מה שעזר לי זה להתחיל ללכת לטיפול עם פסיכולוגית מדהימה שהפנתה אותי לפסיכיאטרית. עברה כשנה וחצי מאז שהתחלתי להתאושש. אני עדיין בטיפול פסיכולוגי ותרופתי. הכנסתי רכיבה על אופניים ועשיתי שינויים מאוד משמעותיים בחיים שלי. סוף ציטוט. המאזינה נון כתבה, בעבר חוויתי דיכאון קליני בגילי ה-20, ומה שעזר לי להחלים הייתה תמיכה משפחתית שהביאה אותי לקבלת סיוע פסיכולוגי משולב עם טיפול תרופתי קלאסי. בהמשך חוויתי פאזה נוספת, התקף דיכאון שערך כ3 שבועות שבמהלכן לא יצאתי מהבית, לא לעבודה או לשום מקום אחר. במשך כל הזמן הזה, רוב היום הייתי במצב שינה בין שינה לבכי ורחמים עצמיים, תחושה של רצון להיעלם. לאחר שלושה שבועות בערך של אותו מצב, פתאום פנה אליי הבעל של החברה הכי טובה שלי. הוא שאל לי שלומי, ואחרי כמה זמן שאל אותי, בא לך להתערבב? לא ממש הבנתי מה הוא רוצה, ושאלתי אותו למה הכוונה, אז הוא הסביר לי שהכוונה מינית. מרוב ההלם, שאלתי אותו אם הוא מודע לכך שאשתו היא החברה הכי טובה שלי. הוא השיב שמה שאשתו לא יודעת, לא יפגע בה. זה קומם אותי מאוד, והרגשתי כמו איזו סתירת לחי מעוררת שהאירה אותי מהמצב ששקעתי אליו שבו לא היה אכפת לי מכלום. ועם כמה שאולי זה נשמע מוזר, זה מה ששלף אותי מתוך הבור השחור שהייתי בו. הפגיעה הקשה הזו בחברה שלי וזה שהיא לא יודעת כיצד בן הזוג שלה מתנהג. אין לי מושג אם יש לזה הסבר פסיכולוגי, כי מעולם לא העליתי את זה בפני מטפל. אבל זה היה הטריגר ליציאה מהמצב הדיכאוני הרע מאוד שהייתי שרויה בו. סוף ציטוט. ואחרונה חביבה, המאזינה סמך כתבה לי ציטוט. הייתי בת 25, נשואה מגיל 19. עברה עליי שנת אימהות ראשונה מורכבת מאוד. למדתי במרץ ולא נתתי לעצמי מנוחה. בחיי הנישואין שלי התחילו להתגלות סדקים ראשונים. הסימן הראשון לכך שמשהו לא בסדר איתי, דווקא לא היה מצב רוח ירוד או בכי, אלא חוסר יכולת להתרכז. ישבתי בהרצאות ולא הצלחתי להבין מילה ממה שנאמר בהן. הרגשתי כאילו ירד מסך של ערפל בתוך הראש שלי. במקביל, ירדתי במשקל באופן די משמעותי. הבנתי שהתופעות האלה קורות על רקע נפשי והחלטתי לגשת לטיפול. הביקור אצל הפסיכיאטרית היה קצר מאוד. היא הבחנה אצלי דיכאון, צידה אותי במרשם לתרופה ונתנה הפנייה לטיפול פסיכולוגי. התחלתי את הטיפול בתרופה מסוימת, ואני כמעט בטוחה שזו הייתה תחילת ההידרדרות בעקבות תופעות הלוואי שלה. לא הצלחתי להירדם במשך לילות שלמים, והתחילו להופיע כל יתר תופעות הדיכאון. חוסר יכולת ליהנות מדברים שאני רגילה ליהנות מהם, חוסר תיאבון מוחלט, והכי נורא, הקול המזעזע הזה בתוך הראש. קשה מאוד להסביר איך מרגיש דיכאון למי שלא סבל ממנו. אני מכירה את עצמי בתור אישה אופטימית, מלאת אנרגיה, יודעת לג'נגל בין 100 דברים בו זמנית, אבל במהלך הדיכאון, האישה הזו פשוט לא הייתה שם. במקומה, התנחל לי בראש קול זר אכזרי, שבמשך 24 שעות ביממה היה עסוק בלשכנע אותי שאני אפס, שלא השגתי כלום בחיים, שאני מרעילה את החיים של בעלי, של ביתי והוריי. לא הצלחתי לקבל החלטות יומיומיות פשוטות. אני זוכרת את עצמי תקועה שעה אצל הירקן, לא מצליחה להחליט איזה ירקות לקנות בשביל המרק שאני רוצה לבשל. אם שכחתי לקנות משהו לילדה, במצב רגיל הייתי חושבת משהו כמו, מה הבעיה? אני אקנה את זה מחר. בתקופת הדיכאון לעומת זאת, קיבלתי נזיפה חמורה מהקול הפנימי. הוא אמר שאם נכשלתי בדבר כה פשוט וקטן, אין שום ספק שאני נכשלת בתור אמא גם ביתר התחומים. ומי בכלל נתן לי רישיון להיות הורה? בשלב מסוים החליפו לי את התרופה בתרופה אחרת, שלאט לאט התחילה להשפיע. אני זוכרת את הערב שבו בעלי שכנע אותי לצאת לאיזה קונצרט, ופתאום קלטתי שאני קצת נהנית ממנו. טיפה, 1 מ-10. אבל זו הייתה נקודת מפנה, זו הייתה התחלה של חזרה לאני הרגילה והמוכרת. בסופו של דבר, סבלתי מ3 אפיזודות של דיכאון במהלך כשנתיים וחצי. אחרי האפיזודה השלישית התחילו להתרחש שינויים משמעותיים בחיי. התגרשתי, החלפתי מקום עבודה, הכרתי בחור שלימים התחתנתי איתו ואנחנו בפרק ב' ארוך ומאושר. אני חושבת שהשינויים הגדולים האלה הם הסיבה לכך שבסופו של דבר הצלחתי להשאיר את הדיכאונות מאחוריי ללא טיפול פסיכולוגי יסודי וממושך. המסר הכי חשוב הוא שאפשר לצאת מזה. נכון, יש גם דיכאון כרוני, אבל במרבית המקרים התרופות פועלות ואפשר לחזור לתפקוד מלא ולחיות חיים נורמליים מלאים ברגעים מאושרים. החיים שאני חיה אותם היום. סוף ציטוט. תודה לכל מי ששיתפו איתי את הסיפורים שלהם, וכפי שאולי כבר ניחשתם, הקראתי אותם כדי שכל מי שמאזין לי כרגע ומתמודד עם דיכאון, ידע שהוא לא היחיד. אתם לא לבד. יש עוד המון אנשים כמוכם, אנשים טובים, חכמים ומעולים, שיתרה מזלם והם חלו בדיכאון. אם אתם או מישהו קרוב אליכם סובלים מדיכאון, אל תתמודדו עם המחלה לבד. פנו לרופא המשפחה שלכם או לכל איש מקצוע בתחום בריאות הנפש ובקשו עזרה. כפי שאמרה עירית בפרק, הגיע הזמן לשנות את השיח בכל מה שקשור לדיכאון ומחלות נפש בכלל, ולסלק את הבושה וההסתרה. לפעמים, כשאתה עמוק בתוך הבור החשוך הזה, קשה לראות את האור, אבל תאמינו שהאור שם, הוא קיים. הושיטו את ידכם, ותנו לאנשים שסביבכם למשוך אתכם החוצה מתוך הבור. כולנו חיים רק פעם אחת. זהו, תודה על ההזנה. אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, אתם יכולים להזמין אותי להרצות אצלכם, בארגון או בחוג בית, ושלושת הספרים שלי זמינים באתר, מגיעים עם הקדשה אישית ממני לכם, או לכל מי שתרצו להעניק אותם במתנה. עושים היסטוריה הם שלי נוי, אביגיל רוגין, שלי גואטה והילה שמש בעריכה ובהפקה, מיכל לברטובסקי אחראית על סיפור משפחתי, אורי בוקובזה אחראי על המחירות, יש לנו שני מצטרפים חדשים לצוות החודש, זלת הצ'בן בהפקה ועמית חזזי במחירות, ברוכים הבאים. אביב שם טוב, מנהל ההפקה, יובל דרור, העורך הראשי, ודני תימור, המנהל העסקי. אני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!